כל חי אונליין 93fm.co.il. אייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא הכוחות הקאים בנפש האדם. מושג הלקוח ממשנתו של רבי ישראל מסלנט. הכוחות הקאים, אותם כוחות שהאדם לא מודע אליהם. הרבה בני אדם, אומרים בעלי המוסר, מאמינים שהם אלה שמנהלים את עצמם. הם פועלים בהיגיון, ברציונל. הם בוחרים במודע את ההתנהגות שלהם. האומנם? האם כך זה? לא תמיד. ישנו מעין מערכת סמויה מהאדם שהאדם לא מודע אליה, כוחות שמפעילים אותו. הוא יכול להיות עירני אליהם, הוא יכול להיות מודע אליהם, אבל בהרבה מאוד מקרים ישנם כוחות סמויים שמנהלים את האדם, את הבחירות שלו, את העשייה שלו, את ההתנהגות שלו. לאדם יש כמה רבדים. אומר רבי ישראל מסלנט, הכוח הבהיר והכוח הכהה. הכוח הבהיר זה מה שנקרא בעולם המושגים שלנו כיום, המודע, המקום ששם עולים רעיונות, מחשבות, בעזרת מערכת החשיבה הזו אנחנו מבינים וקולטים את המציאות. זה החלק במוח שעוסק בחשיבה לוגית, בניתוח המציאות, פיזית, חברתית, מחשבות, רגשות, מה שאדם עירני לזה, המחשבות של האדם. וגם אם והיה, והאדם כעת לא חושב ב, לדוגמה, נושא מסוים, אם נשאל אותו, נזכיר לו את הנושא הזה. לדוגמה, הוא עוסק במסכת אחת, נשאל אותו שאלה ממסכת אחרת, ייקח לו 10 שניות או דקה וחצי להיזכר, ולאחר מכן הוא יוכל לדבר על הנושא האחר. אלה הם רבדים של הכוח הבהיר של האדם. מאוחסן שם מידע, אם האדם ער לו או פחות ער לו, אבל הוא יכול להדלות משם את המידע. וישנו רובד עמוק יותר, מוצפן יותר, הכוח הכהה של האדם. הרב וולבה מזכיר בספרו על אישור, עוד הרבה לפני שהפסיכואנליזה דיברה על התת מודע, כבר דיבר רבי ישראל מסלנט על תת ההכרה, הכוח הכהה של האדם. לעומת הכוח המאיר יותר, הכוח הבהיר. כוח הבהיר זה המידע הידוע לאדם. כוח הכהה זה מה שלא ידוע לאדם. כך אומר בעל התניא, ישנם כוחות מודעים וכוחות לא מודעים אצל האדם. ובפורים אנחנו אומרים מצווה, לבסומי בפוריה עד לא ידע, בין ארור המן לברוך מרדכי. אומר בעל התניא, מצווה בפורים לבסומי, לשתות יין. מה זה יין? יין בגימטריה 70, עין, יין בגימטריה סוד. האדם צריך להגיע אל הסוד שבנפש שלו, וכך להגיע אל העין האמיתית, ושם בעין הזו לראות שגם כשארור המן וגם שברוך מרדכי, הכל מגיע מריבונו של עולם. עד לא ידע, שאדם לא ידע לומר זה טוב, זה רע, אלא הכל משמיים. מה שנראה ברוך מרדכי גזרה טובה, זה משמיים. מה שנראה ארור המן, גם זה משמיים. והסבר נוסף הוא אומר, ארור המן מבטא את הדברים הרעים, סור מרע. ברוך מרדכי מבטא את הדברים הטובים, עשה טוב. האדם צריך להטמיע בתוכו, לא רק במודע לומר, זה רע וזה טוב, אלא להיכנס עמוק עמוק, אלא הכוחות הקהים שבנפש, ושם להטמיע שארור המן הוא ברוך מרדכי. כך זה נשמע. מצווה לבסומי בפוריה, מצווה להשתכר בפורים, עם יין, להיכנס אל היין בגימטריה, סוד של האדם, אל הנפש שלו, אל עומק הנפש, מה שנראה סוד, אפילו אצל האדם עצמו, עד לא ידע, במימד של הלא ידע שבנפש, ושם להחדיר, ארור המן וברוך מרדכי, שאדם לא רק יכריז על כך, אלא האדם יחלום על כך, כלומר, יכול להיות שבזמן שהאדם עירני הוא אומר, ארור המן וברוך מרדכי. אבל בלב של האדם. ואין האדם חולם אלא מהרהורי ליבו. בלב שלו ישנן מחשבות אחרות. אולי הארור אמרנו לא כזה ארור. ובכלל, מרדכי הוא לא כזה ברוך. הוא לא רוצה להזכיר את זה במהלך היום, אבל בלילה הוא חולם על כך. הוא חולם על כך שאמנו לא כל כך ארור. אולי אפילו נחמד להיות בחברתו. ברוך מרדכי? לא תמיד. לפעמים דווקא זה לא משתלם להיות בחברתו. אבל האדם לא מכריז את זה ביום. מתי הוא אומר את זה? רק בלילה. בחלומות שלו. זה בא ידי ביטוי. אז רואים את הסודות. החלום הוא חלון. אלה רבדים שהאדם לא עירני אליהם, ולכן אומרים רבותינו, מצווה לבסומי בפוריה, עד איכן? עד שיגיע האדם אל הלא ידע שבנפש, רבדים לא ידועים ושם יחדיר שארור אמנו ברוך מרדכי. אז בואו נדבר על מבנה הנפש, איך זה עובד. לאדם, בעיקר כשהוא ילד קטן, יש דחף גדול בדרור רגשי, לעשות מה שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה, אבל באופן טבעי, הגיוני וגם טוב. הדחפים האלה מרוסנים על ידי ההורים או כל דמות סמכותית אחרת, וזה נעשה פשוט על ידי שהאדם נפגש מול המציאות. לדוגמה, הילד רוצה לאכול רק ממתקים. ההורים לא מרשים. הילד לא רוצה לישון, ובכל זאת הוא חייב. הילד רוצה לקנות הרבה משחקים, ובכל זאת זה לא תמיד אפשרי. עוד ועוד סיטואציות שמאמתות את הילד אל מול המציאות, מול המגבלה, מגבלת המציאות. לילד יש צורך להיות חלק מהמערך המשפחתי והחברתי, ולכן הוא ינסה וגם יצליח, במינון זה או אחר, לרסן את הדחפים שלו. אלא שהדחפים לא מוכחדים לגמרי, והמפגש הישיר איתם לפעמים מעורר רגשות חרדה או רגשות אשמם. ואז הנפש מפעילה כל מיני מנגנונים, שהתפקיד שלהם לנטרל את המודעות לתכנים הרגשיים האלה ולמקם את הדחפים באזורים פחות מודעים של הנפש בשביל לעזור לאדם להסתגל לסביבה ולתפקד מבלי להיחשף לרגשות האלה בשביל לא להיות מוצף ברגשות אשמה, ברגשות חרדה. אז לאדם יש רגשות. לא את כל הרגשות הוא מבין שמותר לבטא, ויש רגשות שאומנם נכון לבטא אותם במינון מסוים, בצורה מסוימת, אבל אם הדמות הסמכותית השפילה את האדם, אמרה לו, את זה אסור לחשוב, את זה אסור להרגיש. האדם בהדרגתיות מתחיל להבין שאם הוא ירגיש הרגשה רעה, אולי זה אפילו מאיים נפשית, זה מסוכן, זה גרוע. מה הוא עושה? הוא לא רוצה לאבד את הקשר לדמויות הסמכותיות, אז הוא מתחיל להתעלם מהרגשות, הוא מפחד לפגוש אותם, הוא מפחד להכיר את הרגשות האלה. לדוגמה, יש מנגנון שנקרא הכחשם. האדם מכחיש כל מיני דברים שמפחד לפגוש אותם. האדם כעת הוא מבוגר. נגיד שהוא היה ילד קטן, היו לו כל מיני פחדים. מה יהיה איתי? איך יהיה איתי? איך אני אסתדר חברתית? איך אני אסתדר בלימודים? ההורים או כל דמות סמכותית אחרת אמרה לו, אתה, מה אתה מפחד? מה פתאום יש לפחד? אסור לך לפחד. איך אתה מעיז לפחד בכלל? זו בושה לפחד. ואז בהדרגתיות, האדם הזה מבין שאת הרגש הזה אסור להביא לידי ביטוי. את הרגש הזה אסור לגלות. על הרגש הזה אסור לדבר. ובכך האדם מכחיש את הרגש הזה. ואז כשהוא בן 20, 40 או 60 או יותר, הוא נמנע מעשיית בדיקות רפואיות חשובות מאוד. למה? הוא מפחד לפגוש את האמת. הוא יהיה חולה, ואז הוא יפחד. איך הוא יתמודד? איך הוא יסתדר? הוא מפחד לפגוש את הפחד. הוא למד בגיל קטן מאוד. פחד אסור להרגיש. ואז האדם מתעלם מעשייה שהוא אמור לעשות. לדוגמה, בדיקות רפואיות מתוך אשליה. אם אני לא בודק, אני לא יודע. אם אני לא יודע, אז לי זה לא קורה. הוא מרגיש כל כך טוב עם האמרה הזו. אם לא יודעים, זה לא יהיה. ובכך, למרות שהאדם נתבקש לעשות בדיקות רפואיות בשבילו, לדעת איך להתמודד עם הבעיה, הוא לא עושה. הוא מדחיק ומכחיש. עוד יום עובר ועוד יום עובר. בינתיים הוא נמנע ובכך האדם הזה מצד אחד מסכן את עצמו, מצד שני עד שהוא יפגוש את הסכנה הוא מרגיש נהדר. אבל כשהוא יפגוש את הסכנה, לצערנו לפעמים הוא יעכל את המסר בצורה קשה הרבה יותר. כלומר, הוא בחר תגובה שהיא לא יעילה. הוא לא אפילו היה עירני לכך שישנם כוחות כהים לא ידועים לו שמפעילים אותו, שמתערבים במערכת השיקולים שלו. ומהנקודה הזו, לעוד דוגמה של מערכות נפשיות שהאדם לא מודע אליהם, והם מנעלות את חייו. יש מנגנון שבו האדם מעצים את מה שקורה אצל האדם האחר. לדוגמה, אידיאליזציה זה מנגנון שעוזר לאדם להתעלם מהחסרונות של בני האדם ולחוות רק את הצדדים החיוביים שלהם. זה בא לידי ביטוי בין ילדים והורים, וזה טוב. הילדים רואים בעיקר ומעצימים את הצדדים הטובים של ההורים שלהם. וזה יכול להיות דבר נהדר, בגלל שהילד הוא קטן, נמצא בעולם שכולם מדברים, כולם הולכים, כולם מצליחים, כולם רצים, כולם פועלים, והכל נראה בכזו קלות. הילד, כמו היינו אומרים, אומר לעצמו, מה איתי? אני כל כך קטן, כל כך בודד. כאן מגיע התפקידה של האמונה המרגיעה. האנשים המבוגרים סביבי, ההורים שלי, האחראים, הבוגרים, המבוגרים, הם יותר חזקים, הם בעלי עוצמה, ולכן אין מה לדאוג, אני בחברתם, אני מרגיש מוגן. וזה יכול להיות דבר נהדר. זה פחות נהדר כאשר האדם הוא בוגר ועדיין מצפה לעזרת ההורים שלו. הוא כבר יותר מדי מעצים את כוחם של ההורים. כבודם של ההורים, אין גבול לכבודם של ההורים. אבל עוצמתם, יכולתם לעזור, הם יכולים לעזור בגילאים מוקדמים של הילדים, אבל ככל שהילד נעשה מבוגר יותר, הוא עצמאי יותר, וההורה לא יוכל כל הזמן לשלם בשבילו, לעזור לו, הוא צריך לחיות את חייו. הילד רוצה להחליט החלטה בנושא חינוך הילדים שלו, הוא לא יודע, הוא מתלבט, הוא מרצה את ההורים ולא בהכרח עושה את ההחלטה הנכונה לטובת הניסויים שלו. אז זה נהדר שאדם מעצים יכולות של האדם האחר, אבל זה חיסרון כאשר האדם לא מודע לכך שגם לו יש יכולות והוא יכול להסתדר לבד. במקרים קיצוניים יותר, אומר הרב דסלר, רעיון עמוק ועדין. רבותינו אומרים על הפסוק בספר דברים, של אביך ויגדך, זקניך ויומרו לך. אומרים רבותינו במדרש, לעולם זקנים מעמידים את ישראל. אימתי ישראל עומדים? כשיש להם זקנים. כשהיה בית המקדש קיים, היו שואלים בזקנים. אפילו בזמן שבית המקדש היה קיים, שהיה אז את הנבואה, רוח הקודש, אורים ותומים, היו שואלים בזקנים, הם הסנהדרין, אותם היו שואלים. מי שנוטל עצה מן הזקנים, אינו נכשל. ויש בצדיק ובחכם מדעת קונו, דעת תורה. אחרי שהוא עמל ויגע בתורה, בלי נגיעה, בלי נטייה, יהיה שכלו זך ונקי וטהור, שכלו יהיה שכל מופשט. זה מה שאומר השולחן ערוך, התפשטות הגשמיות, אז דעתו ושכלו היא דעת תורה. וכך מופיע באבות דרבי נתן. תלמוד תורה חביבה לפני המקום, מעולות קורבן עולה. למה? לפי שאם אדם למד תורה יודע דעתו של מקום. שנאמר, אז כשתלמד תורה תבין יראת השם ודעת אלוקים תמצא. ועל הצדיק נאמר במשנה בפרקי אבות, בטל רצונך מפני רצונו כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונך. ואומר רבי עובדיה בר תנורה, בטל רצונך מפני רצונו, תבטל את הרצונות שלך מפני הרצון של הקדוש ברוך הוא, כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונך. מה זה רצון אחרים? רצון אחרים? הכוונה רצונו של הקדוש ברוך הוא. זה יתבטל מפני רצונו של הצדיק. היות שאין זה כבוד כלפי מעלה, לומר שיבטל רצון השם מפני רצונך, אמר כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונך. כמו שאמרו רבותינו בגמרא, מושל באדם, צדיק מושל בעירת אלוקים. אני הקדוש ברוך הוא, מושל באדם, צדיק מושל בי. וכך אומרת הגמרא מסכת ברכות, הצדיקים של הדורות הראשונים נעשו להם ניסים. מדוע? כיוון שמסרו את נפשם בשביל ריבונו של עולם. וכך כתב הנפש החיים, כל הנהגות הבורא, אם הלומד תורה לשמה, חורגות מהנהגת הטבע. עד רבה כוחות הטבע נמסרים בידיו לכל אשר יחפוץ. ואלה הצדיקים, ולנו אמורה להיות אמונה, אמונת חכמים. עצם האמונה בדברי החכם והצדיק, להאמין לו, להיות ירא, את השם אלוקיך תירא לרבות תלמידי חכמים. בעל המשך חוכמה אומר בפרשת וירא, בנושא תחיית המתים שהיה אצל בן השונמית, עיקר תחיית המתים הייתה באמונה התמימה של השונמית בנביא, ובזכות האמונה שהצדיק יחיה את בנה, כך היה. אומר המשך חוכמה, לא הצדיק החיה את בנה, אלא האמונה שלה בצדיק, זה היה מקור תחיית הבן שלה. לכן על ידי גחזי לא האמינה בו, כך אומרים רבותינו בגמרא מסכת ברכות, הוא קדוש, אבל המשרת גחזי אינו קדוש, לכן הוא לא החיה את הנער. ולכן עשה הקדוש ברוך הוא שהעלים מאלישה הנביא את המידע שהילד נפטר. הילד שואל, השלום לילד? מה שלמה? כשהוא שואל מה שלמה, והיא יודעת שהוא נפטר, היא הייתה צריכה לומר לעצמה, טוב, כנראה אין סיכוי. איך הוא יוכל להחיות את הבן שלי? הוא אפילו לא יודע שהוא נפטר. ובכל זאת האמינה, ובזכות זה קם לתחייה בנה. מה למדנו? בזכות האמונה התמימה, שמאמין האדם בכוח של הצדיק, בגדלות של הצדיק, הוא יכול להיוושע. אבל, כאן אומר בעל המכתב מאליהו, דבר עדין וחשוב. את השם אלוקיך תירא לרבות תלמידי חכמים. צריך להאמין בתלמידי חכמים, בוודאי. אבל יש מקרים והאדם סובל ממידת העצלות לדוגמה. הוא לא משפר את מידותיו, הוא לא עובד על עצמו, הוא לא משפר את לימוד התורה שלו ואת קיום המצוות שלו, להקפיד על הקלה כבחמורה. מדוע? כל פעם שהוא מרגיש רע, לא מספיק למדתי, לא מספיק קיימתי מצוות, לא מספיק עבדתי על המידות שלי, ואז הוא מנחם את עצמו. אני קשור לצדיק, וזה מספיק. אני קשור לצדיק, אני מחובר אליו. הוא זה שיעזור, הוא זה שיסייע. אומר בעל המכתב מאליהו, ודאי שיש כוח לצדיקים, ודאי שצריך להאמין בגדלות הצדיקים, להעריך אותם, לכבד אותם. יחד עם זאת, הם לא חיים את החיים שלנו, הם לא אמורים להחליף אותנו. לפעמים האדם הוא מסתפק בכך שהוא אומר לו, אני קשור לרב פלוני, אני קשור לאדמור אלמוני, אני מחובר לצדיק הזה והזה, ולכן אני בסדר. בשם זה הוא מרשה לעצמו להעליב את בני הבית, לפגוע באנשים קרובים, לא לקיים בהקפדה מלאה, קלה כבחמורה, תורה ומצוות. מדוע? כיוון שתמיד יש לו את הנחמה, בשם הצדיק שהוא מקושר אליו, שהוא מחובר אליו, הוא מרשה לעצמו להקל, ובכך הוא הופך את הערך האדיר הזה של אמונת צדיקים, ההתחברות אל הצדיקים, הקשר אליהם, להידבק באפר רגליהם של רבותינו הקדושים, ככלי להרגעת המצפון. אני לא צריך להתאמץ, אני לא צריך להשקיע, ובכך האדם הזה לא מודע שבכוח הכהה שלו, בלא מודע שלו, יש בו את מידת העצלות, את חוסר האמון שלו שהוא יכול לעשות ולהתפתח ולעבוד על עצמו. אבל לא נעים להכיר בזה, לא נעים להיות עירני לכך, ליבה לפומיה לא גלי, הלב לפה לא מגלה. ואז האדם מוצא כל מיני הסברים שמצדיקים את ההתנהלות הלא נכונה שלו, במקום ללכת אל השורש ולומר, כן, אני מפחד שמה אני לא מספיק טוב, בוא נעבוד על זה. כן, יש במידת העצלות, בוא נשפר אותה. האדם לא עירני ומודע אל מה שקורה בתוכו, בתוך הלב, ובפה שלו הוא אומר אמרות אחרות. אתם יודעים למה אני לא מקפיד על הקלה כבחמורה? אתם יודעים למה אני מרשה לעצמי להעליב את פלוני ואלמוני? כי אני מחובר לצדיק, והוא יתקן אותי, והוא ישפר אותי, היום, מחר, מוחרתיים, ובכך האדם הופך ערך אדיר לכלי מרגיע מצפון שמשמר התנהגות שלילית של האדם. עוד דוגמה שבה האדם מסתיר מעצמו מידע ולא מודע כמה המידע הזה משפיע עליו. ומכאן לעוד הבדלים בין הכוחות הקאים לכוחות הבהירים בנפש האדם. לדוגמה, יש באדם צד תוקפן, צד מעליב, צד שפוגע, צד אגרסיבי. אבל האדם הזה לא מודע למה שקורה בתוכו. האדם הזה מסתיר את המידע הזה מעצמו. יש באופי שלו צדדים כאלה, ובכל זאת, הוא מפחד להיות מודע לכך. לכן מה הוא עושה? מה שבתוכו הוא משליך את זה על מישהו אחר. כל הנגעים הכהן רואה חוץ מנגעי עצמו. נגעי עצמו, איכן הוא רואה אותם? אומר הבעל שם טוב, בדרך החסידות, בדרך הפנימיות, חוץ מנגעי עצמו. כל הנגעים אדם רואה חוץ, את הנגעים של עצמו תסתכל בחוץ. מה שהוא רואה בחוץ, בהרבה מאוד מקרים, זה מידע שהוא מכחיש, מדחיק מעצמו, הוא משליך את זה על מישהו אחר. לדוגמה, לאדם יש צד באופי שהוא אגרסיבי, שהוא תוקפן, והוא חוזר וטוען שוב ושוב, דו לכם, כולם נגדי, דו לכם, כולם מתנכלים לי, על לא עוול בכפי. האדם הזה לא מצליח לשאת את המידע הרגשי של האופי שלו על עצמו, ולכן, במקום להתמודד עם המידע הזה ולשפר את האישיות שלו, הוא כמו היינו אומרים, משליך את זה על מישהו אחר. זה לא אומר מכאן ואילך, כל פעם שמישהו מתנכל אלינו, זה אומר ששום דבר לא קרה, ואנחנו רק משלים את עצמנו, ויש בנו רגשות, ואנחנו משליכים את זה על מישהו אחר. נכון, מדי פעם אנשים מתנכלים אלינו, וצריך לדעת, להיזהר, לא להיפגע, לדעת איך להתנהל, כבדו וחשדו. אבל כשאדם באופן קבוע, עוד פעם ועוד פעם, שם דגש על כך, כולם נגדי, כולם נלחמים בי, כשזה כבר אופי השיח שלו, אופי הדיאלוג שלו, הרגל הצגת הדברים שלו, זה כבר אומר דורשני. כולם נגדו, בעבודה, במשפחה, אף אחד לא אוהב אותו. יכול להיות שיש כאן משהו עמוק יותר. יש לו כעסים ותוקפנות כלפי החברה, הוא לא מודע אליהם, ולכן הוא עושה תהליך הפוך. במקום להיות מודע לכעסים שיש לו על החברה, הוא אומר שכולם כועסים עליו. יש עוד מנגנון, נקרא הכחשה. זה מנגנון שנותן למידע להגיע אל המוח שלנו, אבל מיד האדם מכחיש את המידע. לדוגמה, אומרים לאדם חושבים לפטר אותו. במקום לראות מה הוא יכול לעשות, איך הוא יכול לשפר, הוא יאמר לעצמו, בבת אחת, זה לא נכון, זה לא הגיוני, אחרי שנים שאני עובד כאן, איך זה יקרה פתאום? ואז האדם לא לוקח אחריות לשפר את ההתנהלות שלו, אלא נשאר באשליה שמרגיע את המצפון. לפעמים האדם אומר, אני לא זקוק לחברה, אני זאב בודד, אני חי לעצמי, אני מסתדר לבד. אבל בתוך תוכו, קשה לו עם זה בחברה, בקהילה, לא משתפים אותו, לא מדברים איתו, קשה לו עם זה, הוא מפחד להיות מודע לזה, הוא מדחיק, הוא מפחד שידחו אותו, ולכן במקום לומר, כן אני מפחד, בוא נראה עכשיו איך אני אעבוד על הביטחון העצמי שלי, על ההתנהלות שלי מול האנשים האחרים על מנת שזה יהיה טוב יותר, הוא מצדיק את ההתנהלות שלו, אני אדם בודד, אני חי לעצמי, בכל מקרה כולם מנסים לנצל אותי, לא שווה להיות בקשר עם אנשים. אנשים, הם רוצים רק את טובתם, יש להם אינטרסים. כך האדם רק עוזר לעצמו להצדיק את המצב, אבל לא להשתפר ולצמוח. וכך האדם לא מודע לכוחות שמפעילים אותו. והתורה בספר במדבר אומרת, ומדוע תתנסו על קהל השם, עדת קורח. אדם מגנה חסרונות שמוצא בזולת, אבל בהרבה מקרים, אומר הגאון רב אלי לופיאן, דבר נהדר להוכיח את הזולת, זוהי מצווה. מצד שני, האדם עושה את זה כדי לשכוח את עצמו. הוא שוכח שגם לו יש נגיעה בדבר. כך היו, אומר הגאון רב יהודה לייב חסמן, קורח, מגדולי הדור, הוא ועדתו, לא ירדו להבין את גודל הטעות שנגרמת מכוח היות האדם, פשוט אדם, אפילו הגדול ביותר, יש לו נגיעה. מצב כזה של האדם מביא לכך שדעתו משתנה אפילו בגלל נגיעה, דקה וקלה. קורח כבר אמר, אני מושלם. לא אני מושלם, כולם מושלמים, כי כל העדה, כולם קדושים, ובתוכם השם, אז מדוע תתנסו? אם כל העדה, כולם קדושים, לא רק אני קדוש, כולם. כך הוא מוצא הסברים שמצדיקים את ההתנהלות שלו. אבל רבותינו אומרים, היה לו מניע שהוא עצמו לא היה מודע לכך. הוא היה חפץ להתנסה. הייתה לו קינה בנשיאותו של אליצפן בן עוזיאל. מצד אחד הוא אומר, כולם קדושים. מצד שני, הטענה של כולם קדושים, מאיכן היא מגיעה? מלב לא קדוש, מלב מקנה. ואל תאמין בעצמך עד יום מותך. וזו הייתה הטעות שלו, שהוא האמין בעצמו מוקדם מדי, לפני יום מותו. כולם קדושים, אם כן גם אני, אז מדוע תתנסו? הטענה של כולם קדושים היא באה לחפות על הקנאה שהוא לא מספיק היה עירני שנמצאת שם. אבל כמובן שהייתה לו הבחירה להיות עירני מה קורה בליבו, כי אם לא הייתה לו בחירה, מדוע נאנש? מכך שנאנש, ודאי שהייתה לו בחירה לזהות קנאה. מה היה שם? וזה החיוב של האדם, לפשפש ולמשמש במעשים שלו, בלב שלו, ומכל משמר נצור לבך, כי ממנו תוצאות חיים. היו ברוכים.
כי אייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.